הכל חי אונליין 93fm.co.il דרך חיים עם הרב חיים איידלס.
ערב מבורך לכל המאזינים, אנחנו כאן בתוכניתנו דרך חיים שבתחילתה פינתנו לעומקם של דברים, בלימוד וליבון ההלכה ממקורותיה השונים עד לפסיקתה בסייעתא דשמיא הלכה למעשה. בתוכניתנו אנחנו מבקשים מכם המאזינים לשלוח שמות של חולים בצירוף שמהם ונקדיש את דברי התורה שיאמרו לרפואתם בתוך שאר חולי ישראל. נודה בראשית הדברים למפיק ולטכנאי רועי קנטן, רב דוד קליגר, שנמצאים כאן איתנו, מוכנים לכם ולשאלותיכם בשידור חי ללא הכנה מוקדמת, או דרך האתר, או דרך פקס, או עולים לשידור. ניתן את מספר הטלפון 058-693-93, 058-693-93, נצא לפינתנו לעומקם של דברים.
לעומקם של דברים, המחשבה שמאחורי ההלכה.
מוריי ורבותיי, קהל קדוש ונכבד, עלה המוות בחלוננו, כל נאי וקינה. אם יארגו במקדש השם, בית מקדש מעט, מקום שבו שורה שכינה, ובעשרה שכינה שורה, עטורים בתפילין, שעליהם נאמר וראו כל עמי הארץ, כי שם השם נקרא עליך וירו ממך, תוך כדי תפילת השחר, בזמנה ובמועדה, נטבחים ונשחטים ודמם ניגר על רצפת העזרה, ואלמנות ויתומים זועקים בכאב על מה עשה השם ככה. מה חורי האף הגדול הזה? מתי נשמע כדבר הזה? עוד יש בינינו ניצולי חרב וערג וחורבן משנות הזעם, שנות השואה האיומה, והנה המראות חוזרות. אוי לנו שכך עלתה לנו, ועל כך תדמה בת עיני. עיני עיני יורדה דימה. הלב פצוע במתקרות גרזן, והתפילה יוצאת מקירות הלב, אבא רחום וחנון. אנחנו לא מערערים חלילה על הנהגתך, אבל יחד עם קבלת דין שמיים באהבה ובדומיה, אנחנו מתחננים, אנחנו בוכים ושואגים, שלח לנו גואל במהרה. אמור לצרותינו די, אחש לנו הישועה. אין נקמות אדוני, אין נקמות הופיע. נקום נקמת דם עבדיך השפוך, מבני השפחה הארורים. נתבקשתי לעורר על שני דברים, בעקבות המצב המתוח והרצח של הקדושים השם ינקום דמם. הראשון, איסור העלייה להר הבית. והדבר השני, קדושת בית הכנסת. כיום שכולנו תמאי מתים, אין לנו אפר פרה לתאר אותנו מתומת המת, כל מי שנכנס למקום המקדש חייב קרת. כי הקדושה הראשונה שהייתה על בית המקדש, קידש אותה שלמה המלך לשעתה וגם לעתיד לבוא. ואומר שעד שבית המקדש השלישי ייבנה במהרה בימינו אמן, כל מקום המקדש קדוש באותה קדושה ראשונה מזמן שלמה המלך. וכל מי שעולה ונכנס בתומעה למקום המקדש חייב קרת. מרן המשנה ברורה, הכריע בספרו ליקוטי הלכות על מסכת זבחים, כדעת בעל הסמג ובעל החינוך והריטבה והתשבץ והכפתור והפרח, שאגב היה בתקופת הרמב"ן כנראה, והיראים והתור שכל שטח הר הבית אסור, ועונשו כאמור בקרת. ונמנו וגמרו גדולי הדורות, שעד שיבוא הקדוש ברוך הוא חזרה לנבאו, ויבנה את בית המקדש השלישי באש, אסור בשום אופן לעלות להר הבית, כמו שהרחיבו מאוד בעל המנחת יצחק, ומרן היביע עומר, והציץ אליעזר, ומכיוון שנפוצו כל מיני שמועות על היתרים, נפרוך אותם כאן בשידור אחד לאחד. מה שרצו להסתמך על דברי הרייבד בהלכות בית הבחירה, לגבי קדושת ירושלים והר הבית, שהרייבד כותב שנגלה לו מסוד השם ליראיו, זה מופיע פעמיים בספר הרייבד על הרמב״ם, מסוד השם ליראיו, שאין איסור קרת לעלות להר הבית. ראשית כל, הרמב״ם וכולם חלקו עליו, ובעל המגן אברהם, בסימן תף קוף סמך א', הכריע שהלכה כהרמב״ם, ששלמה המלך קידש את ירושלים וקידש את הר הבית עד לעתיד לבוא. אבל יש כאן טעות נוספת. כי הרי גם לבעל הרייבד יש איסור לעלות להר הבית, רק אין איסור קרת למי שעולה, כמו שכתוב בספר שו"ת בניין ציון, שדעת הרייבד היא יחידה ממש כנגד כל הראשונים. יש למתירים הוכחה מעניינת, ממכתב מהרמב״ם, שמופיע בספר חרדים במצוות התשובה, שהוא עלה לירושלים, והוא התפלל בבית הגדול והקדוש. זו לא ראיה בכלל, כי הכוונה בבית הגדול והקדוש לא למקום המקדש, אלא הכוונה לבית כנסת חשוב, שהיה סמוך להר הבית. אבל ודאי שהרמב״ם שפסק שיש חיוב קראת, לא יעלה בכבודו בעצמו להר הבית. נוסיף שהלשון של בעל המאיר היא מוטעת, וכתוב שם, והמנהג פשוט לא להיכנס להר הבית, כמו שהוכיח בעל הציץ אליעזר. אלא שיש טענה לבוא ולומר שכל מה שאסור להיכנס להר הבית, זה רק מהחיל ואילך, כמו שמבואר ברמב״ם, ומודדים על פי המיקום של אבן השתייה. רבותיי, מי בקי איכן היא אבן השתייה? מי בקי מהשטח המדויק שעל הר הבית, מעבר לתא כמה על תא כמה? יש בזה עריכות עצומה באחרונים. איך נבוא ונאמר בוודאות מהו השטח המצומצם שפסיעה אחת מיותרת לתוכו היא בחיוב קראת? הפיית השולחן, אחד מתלמידיו של הגאון מווילנה, אפשר לומר אחד מתלמידיו המובהקים של הגאון מווילנה, כותב שיש טעות לגבי החישוב של השטח של הכותל הדרומי. יש שוני ממה שאנחנו כעת יודעים. ממילא, הדברים האלו הם לא ברורים. מה עם טבילה? יש כל כך הרבה תנאים לטבילה, לגברים ולנשים. אפילו לטוס מעל הר הבית אסור, כי הקדושה בוקעת עד לרקיע, והמטוס לא נחשב לאוהל, כי אוהל זרוק, שמי אוהל זה רק על גבי קרקע, והמטוס עשוי ממתכת. מי שמפריח מטוס, אפילו ריק מעל הר הבית, חייב מלכות, כך פוסק הרמב״ם, כדין זורק כלים למקום המקדש, בן בנו של קל וחומר להיכנס למקום המקדש, ודאי שהדבר אסור, ועונשו רחמנא ליצלן קרת. עד כאן פרחנו את כל השמועות על היתרים כאלו ואחרים שיש היתר לעלות להר הבית. כמובן שכל מה שאמרנו היא מצד ההלכה הפסוקה. שותה מי שיבוא ויאמר שבגלל שעלו יהודים להר הבית התלקחו ארוחות ודם יהודי קדוש נשפך. השנאה שלהם היא כבושה עוד מזמן סבא שלהם ישמעאל, שהיה יורה חיצים לכיוונו של יצחק, ואומר אני סך הכל משחק. כמתלעליה יורה בחיצים ואומר משחק אני. לא לחינם זרקה אותו שרה אמנו מהבית כדין בן סורר ומורה. כמו שזימר בעל האבן עזרא, זכרו יגן עלינו, שפחה נועמת, לא כי בניך מת ובני החי. בפרשתנו מופיעה ברכת יצחק אבינו, ועל חרבך תחיה. הפרשה מסיימת וילך עשיו אל ישמעאל. השנאה שלהם היא כבושה בתמידות, אצלהם היא אפילו מעוגנת בדת, שוחטים ועורפים ראשים מול כל העולם, וכל זה בשם אלוהים אחרים. היה אומר רב מאיר שפירא מלובלין, זכר צדיק לברכה, על מה שאמרו חז"ל בהלכה, בידוע שעשיו שונא ליעקב, שזו הלכה פסוקה. כמו שלא נערר על דבר הלכה, כך יש לדעת שזו עובדה, ואין לה תירוץ והסבר. לכן אחזור ונאמר שהכניסה להר הבית אסורה באיסור מוחלט, ואילו שעולים הם טועים. אבל הר הבית הוא שלנו. מה לישמעאלים ועל הר הבית? מה לשועלים בקודש הקודשים? זה מקום המקדש שבנה שלמה המלך, והוא שלנו עד ביאת משיח. ימים קשים וכואבים עוברים על עם קדוש. הלב ממען להינחם, מענה להינחם על בניה כי אינם. איך אפשר לחבוש כאב שכזה? מי ירפא לך? מי ינחם לך בת ציון השדודה? נקדיש את השידור לעילוי נשמת הקדושים והתוארים כזוהר הרקיע מזהירים, שהלכו לעולמם השם ינקום דמם במיטה משונה שכזו, וננחם מכאן את משפחותיהם הכאובים והסחופים. דעו, כל עם ישראל איתכם. זה לא כאב אישי ופרטי, זה קורבן ציבור, קורבן עולה, כולנו בוכים איתכם, אבל ממשיכים הלאה באמונה תמימה, שהכל בוודאי לטובה. וזה כבר הצער האחרון שלפני הגאולה, ותכף יקומו שוכני אפר, ובא לציון גואל. ולפצועים נאחל רפואה שלמה, ונתפלל יחד בסוף הפינה פרק תהילים לרפואתם השלמה במהרה. כעת נבקש מהמאזינים, ובעצם מעם קדוש. הדברים נאמרים בהקשר הקשה שאנו עוברים, וזו בקשתם של מנהיגי הדור. לא שקושרים זה בזה, אלא שמבקשים מאוד להתחזק בעניין הפלאפונים בבית הכנסת. הורגלנו כולנו שאין לנו רגע שאי אפשר להשיג אותנו. גם אם לא נענה, יודעים איפה אנחנו. הפלאפון נמצא בחיקנו מהרגע שאנו מתעוררים עד שאנו ישנים, וגם אז הוא מותן לצידנו שמא יצטרכו אותנו. כל זה לא נכון ולא טוב, אבל זו מציאות החיים. אבל כשאדם נכנס לבית הכנסת, מקום שבו שכינה שורה, והפלאפון איתו, הוא ניגש לתפילה והטלפון מצלצל. אז יש מי שרץ במהירות החוצה לענות, הוא עוזב את התפילה ועונה. יש מי שעונה בשקט מתחת לתלית, ולפעמים אפילו באמצע תפילת הלחש הצלצולים בוקעים ומפירים את הדממה. ועד שנמצא הפלאפון, כבר דעת כולה מוסחה מכוונת התפילה. גם כשהנייד על רטט יוחזה מורד, הדעה לא פנויה לכוונת התפילה. נוצר מצב שחלק מהמתפללים מתפללים מתוך הנייד, ועוד ידונו כאן ברדיו האם הנייד צריך גניזה. אז תוך כדי תפילה, מתוך הנייד, יש שיחה. איזו צורה יש לתפילה שכזו? האם כך מכבדים מלך, אבא, מלך מלכי המלכים הקודש ברוך הוא? נתאר לעצמנו שקבעו לנו פגישה עם אחד מגדולי הדור. האם יעלה על הדעת לא לכבות את הנייד? מישהו ישאיר אותו פתוח או ישוחח לרגע תוך כדי פגישה? מי לא רוצה שתפילתו תענה לרחמים לפני אדון קול? לכן נבקש מהמאזינים ומכל עם קדוש. נכנסנו לבית הכנסת 3 פעמים ביום. נחבא את הטלפון. לא יקרה כלום אם בשעה, בחצי שעה הזו, לא נהיה זמינים. כולם יודעים, אני נפגש כעת פגישה אישית עם מלך מלכי המלכים הקודש ברוך הוא. הנייד נשאר מחובה או ברכב. הרי אנחנו אומרים בתפילה, ברוך אתה השם, מדברים לנוכח ממש. כמה בושה ופחד צריכה להיות מפחד והדר גאון השם צבקות. אבא, ונקבל זאת יחד, ונקדש את מקום המקדש מעט, ונצפה ונייחל, ונבכה ונתחנן, שהקודש ברוך הוא יקדש את מקום מקדשו, ויסיר משם שקצים ורמסים, ויחיש לנו גואל, וירפה שברנו הגדול, וינחם אותנו בכפליים. אנחנו נאמר כעת ביחד שיר למעלות, התפלל הקודש ברוך הוא, שיעלו תפילותינו לרצון לפני אדון קול, ונזכה בעזרת השם, לימים טובים, לרגלי מבשר, משמיע שלום. שיר המעלות ממעמקים קראתיך אדוני. אדוני שימע בקולי, תהיינה אוזניך קשובות לכל תחנוני. אם עוונות תשמור יה, אדוני מי יעמוד, כי עמך הסליחה למען תברא. קיוויתי אדוני כפתה נפשי, ולדברו אוכלתי. נפשי לאדוני משומרים לבוקר, שומרים לבוקר. יחל ישראל אל אדוני, כי מאדוני החסד והרבה עמו פדות, והוא יבדה את ישראל מכל עוונותיו. נצא להפסקה קצרה ונשוב אליכם בתוכניתנו דרך חיים.
עכשיו איתכם דרך חיים עם הרב חיים איידלס.
מויר לאוסוף אלוהיקים בואו גויים ונחל עושכו תימו אסייכל קודשכו שמו אס ירושלים להיים מזמויר לאוסוף אלוהיקים בואו גויים ונחל עושכו תימו אס ריחה קודשךו, שומו אס ירושלים להיים. שפכו דמו כמים, סביבו אס ירושלים, ואין ואין כוי פר. שבוי חמוס רואל הגויים, אשר לא ידעו. ועל ממלוכו איס אשר ושמחו לא יקרו שופכו דומום כמיים סביבו איס ירושלים ואין ואין כויבר שפוי חמוס חואל הגויים אשר לא ידעו ועל ממלוכו איס אשר בשמחו לא יקרו שכו סומו אס ירושלים להיים שפכו דמם כמים סביבו אס ירושלים ואין ואין כובר שפוי חמוס כואל הגויים אשר לא ידוחו ועל ממלוכו אשר בשמחו לא יקרו
מזמור לאסף, אלוהים באו גויים בנחלתך, תימו את היכל קודשך. שמו את ירושלים לאיים, נתנו את נבלת עבדיך מאכל לעוף השמיים, בשר חסידיך לחייתו ארץ. שפכו דמם כמים סביבות ירושלים ואין קובר. היינו חרפה לשכנינו, לעג וכלס לסביבותינו. אדמי אדוני תענף לנצח, תיבר כמו אש קינתך. שפוך חמתך אל הגויים אשר לא ידעוך, והממלכות אשר בשמך לא קראו. כי אכל את יעקב ואת נביאו ושמו. אל תזכור לנו אבונות ראשונים, מהר יקדמונו רחמך, כי דלונו מאוד. עוזרנו אלוהי אישנו על דבר כבוד שמך, ואצילנו וכפר על חטאותינו למען שמך. למה יאמרו הגויים היה אלוהם, יוודא בגויים לעינינו, נקמת דם עבדיך השפוך. תבוא לפניך ענקת אסיר, כגודל זרועך אותר בני תמותה, ואשב לשכנינו שבעתיים אל חיקם, חרפתם אשר חרפוך אדוני. ואנחנו עמך וצון מריתך, נודה לך לעולם. לדור ודור נספר תהילתך. יהיו הדברים לעילוי נשמתם של הקדושים והתאורים שנרצחו על ידי בני אבלה. יהי זכרם ברוך, וימליצו ממקום משובם, שחכמינו זיכרונם לברכה אמרו שאין בריאה שיכולה לעמוד במחיצתם. ימליצו על כל עם ישראל, שהקדוש ברוך הוא יגאל אותנו במהרה. והדברים יאמרו גם לרפואת החולים, חגית בת יעל, אריאל בן אליה, יהודה יצחק בן איריס, וכן לפצועים מהפיגוע הרצחני השבוע, שמואל ירוחם בן בילה, חיים יחיאל בן מלכה, אברהם שמואל בן שיינה, בן שיינה איתן בן צרה. ערב מבורך למאזין, בבקשה. רגע לפני שמאזין עולה לקו, אנחנו נתייחס כאן לשאלה בעקבות הפינה. שואלים איך לנהוג למעשה. האם מותר לגעת בכותל המערבי או שהוא חלק מהר הבית? נבהיר למאזינים את כוונת השואל. יש דעה, דעת הרדווז, וגם דעת בעל החיי אדם בספרו שערי צדק, שאומרת שהכותל המערבי הוא לא מכותלי הר הבית, אלא הוא כותל העזרה או כותל החיל, וממילא צריך להתרחק מהכותל כדין כמה מרחק שצריך להתרחק מכותל העזרה, או 80 אמה כדעת המערית, בערך 40 מטר, מהכותל לא לגשת, וכל מי שנכנס חייב קרת מספק לתוך אותו שטח, ויש דעת התוספות שצריך להתרחק כ-115 אמה. אבל זו דעה יחידית, כי מה שהסכימו הפוסקים, שהכותל המערבי הוא כן הקיר של הר הבית, והוא לא הקיר של העזרה עצמה. כעת נשאלה שאלה, האם החומה, הכותל, גם מתקדש בקדושת הר הבית, והכותל עצמו נחשב בתוך שטח הר הבית, והדעה הזו אם כך אוסרת לגעת בכותל, כי אפילו שרק האצבעות נוגעות, יש כלל שביאה במקצת נחשבת ביאה. כותב על זה האדרת, האדרת שחי בירושלים בסוף ימיו, שירא שמיים יחוש לנפשו ולא לגעת בשום אופן בכותל, וכך החמיר מרן החזון איש. ודן מרן היביע אומר, הרי ידוע שהכותל בנוי בשיפוע, ויש מתחתינו, כשאנחנו עומדים בשפת הכותל, עוד כ-18 שורות מתחתינו. ממילא גם כשלא ניגע בכותל, הרי מתחתינו נמצא הכותל, אנחנו בתוך השטח שלו. מרן התיר זאת, היביע אומר, על פי מה שאמרו חז"ל, שעליות וגגין לא נתקדשו. על כל פנים, למעשה הציבור מקל, והציבור סובר, א' כל שהכותל הוא קיר הר הבית ולא קיר העזרה כאמור, וב' שהכותל עצמו לא התקדש. החומה עצמה לא התקדשה, היא נמצאת כלפי חוץ. לכן מותר אפילו להכניס אצבעות בין האבנים, כפי שהכריע בעריכות עצומה בעל אבני נזר, והמעריל דיסקין והציץ אליעזר והיביע עומר. כפי שמרן הסטייפלר אמר שכיום מוכח בוודאות שהכותל הוא חלק מהר הבית, ומי שמחמיר, יכול להחמיר לא להכניס אצבעות בין האבנים, אבל לנשק את הכותל כי רצו עבדיך את אבניה, והפרה יכוננו, ודאי שמותר. אז אם אנחנו מסכמים את הדברים האלו הלכה למעשה, יש בכך שלוש דעות. דעה אחת שאסור להתקרב כ-80 אמה משטח הכותל צריך לעצור. הדעה הזאת היא דעה יחידית. הדעה יותר מוסכמת שאפשר להגיע עד הכותל, אבל הדעה השנייה אומרת שאסור לגעת בכותל עצמו, כי קיר הכותל עצמו הוא קדוש, והדעה השלישית אומרת שמותר לגעת בכותל, ומותר גם להכניס את האצבעות בין סדקי הכותל, מכיוון שאנחנו מחשיבים את כל עובי הכותל, את עובי החומה, כמי שלא התקדשה. שאלה נוספת, לפני שאנחנו ניגש למאזינים, אבל למאזינים רבים על הקווים, אז רק אני מלצר במסעדה חרדית. ולפעמים מגיעים אנשים שלא מברכים, הם מותר לי להגיש להם את האוכל. אני כן מתייחס לשאלה הזאת בקצרה וכבר מעלים מאזינים, מכיוון שהשאלה הזאת נשאלה בכמה וכמה צורות, וברשותכם, צריך לדעת את הדין הלכה למעשה. השאלה הזאת נשאלה לפני גדולי הדורות, ונתמצת ונאמר, היה מי שהחמיר, הנימוקי אור החיים של הרבי ממונקאץ', הוא טוען שאדם הגיע דווקא למסעדה הזו, דן אדם שמגיע למסעדה, ויש שם מלצר שצריך להגיש את האוכל, והאדם הזה בוודאות לא יברך, או למלון הזה בגלל טיב האוכל, והשירות, והמחיר, והנגישות, ולכן זה נחשב, לכן זה לא נחשב שבלאו הכי הוא היה אוכל, ואני לא מכשיל אותו באי אמירת ברכה. מה שנקרא בלשון חז"ל, תרי אברה דנערה. אבל הפוסקים דחו את הדברה ומסיקים להלכה, שיש הבדל בין מתנה, שמרן השולחן ערוך אוסר לתת למישהו במתנה אוכל, שאנחנו יודעים בוודאות שהוא לא יברך, לבין אדם שמשלם עבור האכילה שלו, שבזה אין איסור של מסע לידי עוברי עבירה, כי הוא יכול לקנות במקום אחר. מעבר לכך מוסיף מרן הרב אוזנר, הדברים האלה נמצאים בבית יצחק, במרי אסד, במרשם, בתורת חסד, שאם אדם לוקח את האוכל ואוכל במקום אחר, מה שנקרא take away, אפילו במתנה זה מותר. ההצעה של מרן החזון איש הייתה להציב שלט גדול עם ברכה ראשונה ואחרונה במסעדה, ובכך כל מי שנכנס למסעדה יודע שבמסעדה הזאת מבקשים לברך. אם מסכמים את הדברים, כשאני נותן במתנה אוכל, אז ודאי וודאי שיש כאן מקום לבוא ולאסור. אדם שמגיע לבית שלי ואני מארח אותו ונותן לו במתנה אוכל והוא לא יברך בוודאות, פוסק מרן השולחן ערוך שאסור לתת לו אוכל. אלא אם כן אומר לו במפורש תברך, ואם הוא לא מברך זה על דעת עצמו. אדם שקונה אוכל זה מקרה אחר שבזה אפשר לומר אם הוא לא יקנה ממני הוא יקנה ממישהו אחר. ערב מבורך למאזין בבקשה, מחילה על ההמתנה. שלום וברכה. בבקשה. שלום וברכה. בבקשה, כן, בבקשה.
יש לי שאלה, בבקשה. לגבי הר הבית, אמרת, הזכרת את האיסור, רציתי לשאול איך, לא מה הרב אומר שמי שעולה להר הבית, הרי רבני תל אביב, הרב חיים דוד הלוי, והרב גורן, ועוד רבים גדולים תירו, גם פעם שאלתי את מורי הרבי הרב ניסים פרק, וכן צדיק לברכה, והוא אמר לי לא לעלות, אמרתי, שאלתי אותו אם אני עולה עם רב שמוסמך, שהוא בקי בענייני הר הבית, אז הוא אמר לי שאני אעשה מה שאני מבין עם זה. יש הרי גדולים שצורים שכן מותר, הרב חיים דוביור.
אז נחזור ברשותכם על הדברים, וביתר ביור לפני המאזינים. העלייה להר הבית מותרת אך ורק בתנאי שהאדם יודע לומר בוודאות איפה השטח של הר הבית. אדם שלא יודע לומר בוודאות איפה השטח של הר הבית, אסור לו לעלות, כי פסיעה אחת מיותרת הוא מסתכן מחיוב כרת. המנחת יצחק הרב וייס מעריך בתשובה ענקית בחלק H סימן א', תשובה ארוכה מאוד, והציץ אליעזר בתשובה ארוכה מאוד, ומרן היביע עומר בתשובה ארוכה מאוד, וכולם אחרים כדעת החפץ חיים, שהכריע כדעת הסמג והתור והכפתור ופרח והיראים, שכל השטח של התא כמה על תא כמה זה חיוב קרת. ממילא, הסיבה שאותם גדולים שכבודו הזכיר, הקלו בדבר, כי הם עשו א' כל את החישוב המדויק מאבן השתייה, והחישוב המדויק הזה נסמך גם על אותם דעות שאומרים כדעת הרייבד שאין איסור קרת, אלא רק איסור גריידה, וטובלים לפני כן, ויודעים איך לחשב את התא כמה על תא כמה, ולכן הם הקלו. אבל לקחת את ההוראה הזאת ולומר אותה באופן גורף, זה איסור חמור מאוד. מי ערב לנו שאנחנו יודעים בדיוק את השטח המדויק? הרדווז מעריך לומר הגובה, מאיפה מחשבים, האם אבן השתייה אי אבן השתייה, איפה קדושת הר הבית בצורה מדויקת, לכן ההכרעה של כל אותם אחרונים לאסור באיסור גמור. נכון, כבודו צודק, היו מי שהקלו בדבר, אבל ההכרעה של רוב בניין של גדולי ישראל, והצעתי כאן רבים מגדולי ישראל, שאסרו את הדבר בכל תוקף, מי שעולה להר הבית ונשמח על אותם רבנים, ויש לו יותר מיוחד מרב שאומר לו בדיוק איפה מותר לעלות, הוא יודע איך לטבול. זה לא רק לטבול, צריך לדעת איך לטבול ומה לא לעשות אחרי הטבילה. יש בזה פרטים גדולים. זה איסור דאורייתא, ויונשו קרת. אז לבוא ולהגיד ולקחת אחריות שמותר להגיד לכולם תעלו, ואנחנו נגיד לכם בדיוק איפה כן ואיפה לא, כשפסיעה מיותרת. הפסיעה לא מיותרת היא כבר חיוב קרת לפי רוב הראשונים. אז הפסיעה הלא מיותרת, המיותרת מכילה, לפי אותם פוסקים שמתירים, זה גם איסור קרת, מי יכול לקחת על עצמו אחריות שכזו? לכן, יש הסכמה היום של גדולי ישראל, שצריך להגיד לדבר הזה, לא. לא עולים להר הבית עד שבית המקדש ייבנה. כמו שכותב בעריכות, בשו"ת בניין ציון, סימן א' וב', להוכיח בהרחבה עצומה ופורכת כל אותם ראיות, של אילו שאומרים שאפשר הם לעלות להר הבית לכל צורך מצווה. אילו שעולים ונתמכים על רבותיהם, יש להם את דעת רבותיהם ויעלו. אבל כאן, ברדיו קול חי, אנחנו משמיעים את דעתם של רוב בניין של גדולי ישראל בדורנו ובדורות הקודמים, שאסרו את הדבר בכל תוקף. אנחנו שמענו, ואני שואל כאן את המפיק והטכנאי, לפי מה שידוע לי, מרן הרב שטיינמן, דיבר בהרחבה גדולה, כמה אסור לעלות להר הבית. אנחנו נשענים על הדברים של גדולי ישראל, לא לעלות בשום אופן להר הבית. בעזרת השם בית המקדש ייבנה במהרה, נעלה לשם בשמחה, יבוא משיח, יתאר אותנו באפר פרה, נעלה לשם ברננה, נקריב קורבנות יחד עם משיח צדקנו. כואב הלב, בינתיים יש שם שואלים שמהלכים שם, הם מרגישים שם בני בית, אין מקומם שם, זה שייך לנו, זה נושא אחר, אותם צריך להוריד משם, אבל מי שיוריד אותם משם, אז בעזרת השם משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן. ברוכים תהיו על ההערה החשובה.
שלום.
ברוכים תהיו. ולמאזין נוסף, בבקשה. שלום וברכה, בבקשה כבודו. ערב מבורך.
שלום.
שלום וברכה, בבקשה, בבקשה.
בעצם הרב כבר ענה בשאלה, כי אני רציתי לשאול אם מי שטבל במקווה ולא עובר את החיל, אם הוא חייב קרת. אבל הרב הזכיר גם כן את הנושא שירד לאש על בית המקדש. האם לפי הרמב״ם אין מצווה תמידית להשתדל כל הזמן לבנות אותו?
לכאורה חתם סופר...
בנושא הזה כמו מי מכירים.
החתם סופר מרחיב מאוד בדעתו של הרמב״ם, וחלק יורה דעה. וההכרעה אנחנו מכריעים, כמו שכותב הציצליעזר ויביע עומר, בעריכות עצומה. היביע עומר בחלק A יורה דעה, והציצליעזר בחלק י, המנחת יצחק בחלק A, בעריכות רבה מאוד, וכולם נתמכים על הבניין ציון בתשובה א' וב', שוט בניין ציון זה שוט מאוד מאוד חשוב, מאחד מאבירי הפוסקים, שאנחנו לא מכריעים כדעת הרמב״ם, אנחנו מכריעים כדעת החולקים על הרמב״ם, וכאן אנחנו נזרים בגלל האיסור החמור. אני רוצה רק להוסיף שכשכבודו נוגע בדעת הרמב״ם, אז אני רוצה שוב להדגיש, כי יש פה הערות שמאירים שהרמב״ם כותב שהוא התפלל בירושלים בבית הגדול והקדוש. נכון, אבל השאלה מה זה הבית הגדול והקדוש, האם הכוונה לבית המקדש? אולי הבית הגדול והקדוש הכוונה לבית שסמוך לבית המקדש? הרמב״ם עצמו כל כך מרחיב בדבר, איך עושים את החישובים המדויקים? לכן, מכל הסיבות האלו, לבוא ולתת היתר גורף, לעלות להר הבית, כשאנשים גם לא יודעים איך לטבול, ויש בזה כל כך הרבה פרטי דינים, חושבני שזו תקלה גדולה, שאפשר להכשיל חס ושלום את עם קדוש בקרת, ולכן הדברים נצטרכים כן לאמר ברבים, כן על גלי היתר, ולהטריע על הדבר, ולקבל דעת תורה, מי שיש לו כאמור דעת תורה מרבותיו, מרבו, שאומר לו שהוא יכול לעלות, לפי הגדרות מדויקות ומסביר לו איך, ינעק את דעת רבו. אבל אנחנו כאן משמיעים את דעת רבותינו, ואנחנו משמיעים כאן את דעתו של מרן הרב שטיינמן, לא לעלות להר הבית, גם לא לפי כל היתרים שאפשר לעלות על הדעת, כל מה שהקדמנו לפני כן בשידור, לא עולים להר הבית, עד שבעזר השם, יבוא במהרה, משיח צדקנו, ונעלה בשמחה.
כן, גם מי שטבל ונשאר תמוד לחומת הר הבית ולא מתקרב לבפנים.
נכון.
בדעת הגדולים, אין לו לעלות.
כבודו, גם מי שטבל, הרי לאחר שהוא טבל, צריך לדעת שהוא לא יכול להתפנות. נכון, כבודו?
נכון.
נו, איך אנחנו נבוא וניתן את הפרטים האלו לאנשים בצורה כל כך מדויקת, כשפסיעה לכאן זה קרת? האם זה השתדלות? אני אשאל שאלה גם כן יותר אגותית את כבודו. הם מרמזים לי כאן שצריך לצאת לפרסומת, אבל כבודו מדבר מנעמת ליבו, מיראת שמיים תאורה, אנחנו רוצים לקדם את בניין בית המקדש. האם על ידי זה שאנחנו נעלה להר הבית, בזה אנחנו מקדמים את בניין בית המקדש לדעתכם?
השאלה היא הפוכה, האם על ידי זה שמזכירים אותו בידי השואלים, אנחנו מתאמים את בנייתו?
בוודאי שלא, אבל אין להם שם זכות קיום. זה המקום ששייך לנו, אבל הסילוק שלהם יגיע על ידינו, על ידי זה שאנחנו נעמוד מסביב במקומות שמותר לנו, על ידי זה ירד בית המקדש באש, על ידי זה משיח יגיע, תוספות בשבת שאומר שמגיע ביחד עם ביאת משיח, מגיע בית המקדש באש. האם זה לא דבר שצריך לחכות, כמו שכותב בבניין ציון, שהקודש ברוך הוא יבוא באש ובסופה? זו שאלה, אני שומע את דברי כבודו, שומע את דברי כבודו, אבל שוב, אין לנו אלא דברי רבותינו.
שאלה גדולה.
אנחנו אבל כל יום מתפללים, מתחננים ומתפללים לביאת משיח צדקנו במהרה בימינו, כל אחד בדרכו שלו יקדם את ביאת המקדש. ברוכים תהיו, יישר כוח. אנחנו יוצאים להפסקה קצרצרה וכבר שבים אליכם המאזינים.
עכשיו איתכם דרך חיים עם הרב חיים איידלס.
חזרנו אליכם המאזינים, ערב מבורך למאזין, בבקשה. שלום. שלום וברכה וערב מבורך, בבקשה.
ערב טוב, רציתי לדעת לגבי חזרה שלי, היא טבעונית במשך חודשיים כבר, ועכשיו היא רוצה להפסיק, אז היא רוצה לדעת, אמרו לה שאם זה 3 ימים ברציפות, זה סוג של נדר, אם עושים משהו בגביעות 3 פעמים, אז היא רוצה לדעת אם היא צריכה לעשות התרת נדרים, או שפשוט לא צריכה לעשות כלום.
חלילה.
היא רוצה להפסיק.
חלילה, מי שאמר את הדבר אינו אלא טועה. אני אומר את הדברים בצורה ברורה ופסוקה. אדם שלקח על עצמו איזושהי הנהגה טובה שיש בה הקשר למצווה, הקשר לחומרה, בהלכה, במנהג או במנהג, יש מקום לבוא ולומר שגם אם הוא קיבל פעם אחת ובכל תוקף, או 3 פעמים, והשלוש פעמים יצרו את התוקף, יש מקום לבוא ולדון לעניינו האם צריך התרת נדרים. אבל אדם שקיבל על עצמו איזושהי הנהגה טובה בריאותית, לפי המחשבה שלו, שזו בריאות, אדם שלא רוצה לאכול דגים ובשר, דברים מן החי וכדומה, ודאי וודאי שאין בזה שום שייכות להלכה, שום שייכות לדין ומנהג. לא מצינו בתורה כולה איזושהי הנהגה לא לאכול בשר, לא לאכול דברים מן החי. עד הרבה אחרי המבול, הקודש ברוך הוא התיר לנו לאכול בשר, התיר לנו לאכול דבר של חי, ולכן זו הנהגה של בריאות. זו הנהגה שלפי אותה מחשבה היא טובה, אבל זה עניין בריאותי גרידה, היא יכולה להחליט מאותו רגע שהיא מפסיקה, וודאי שאין צורך להתרת נדרים.
אז יכולה פשוט כאילו להפסיק, יכולה
פשוט להפסיק ולא צריך לעשות כלום, אין צורך לא בהתרה ולא בהפרה, אין בזה עניין בכלל קשר להלכה ולדיני נדרים.
הבנתי, תודה רבה.
ברוכים תהיו. ולמאזין נוסף, ערב שבת שלום.
שלום וברכה.
שלום וברכה, בבקשה כבודו.
אני מכין סנדוויץ' עם ירק של שמיטה, נגיד מלפפון. עכשיו, נגיד בסוף לא אוכלו את הסנדוויץ' שלה, אני צריך להוציא את המלפפון מהסנדוויץ' ולזרוק את המלפפונים לבד לשמיטה, או שאני צריך, או שאני יכול לזרוק את כל הסנדוויץ' לפח שמיטה, לחכות שיתרקע.
מעיקר הדין,
יש אפשרות לזרוק את כל הלחם, או שאני חייב להפריד?
מעיקר הדין, היה מן הראוי לבוא ולומר שכבודו צריך להוציא את המלפפון ולהפריד. נכון, מכיוון שיש הבדל גדול בין הלחם שלו קדוש בקדושת שביעית, לירק ולפרי שכן קדושים בקדושת שביעית. אבל מכיוון שאין הבדל מבחינת הריקבון של הדבר, בין אם המלפפון יהיה בתוך הלחם, עטוף בלחם, או שהוא יהיה בנפרד, לכן כן אפשר לעטוף את שתיהם ולשים אותם כך בפח שמיטה. יש שמחמירים, וראיתי כך את ההנהגה הזאת בשם מרן הרב אלישיב, להפריד את הדברים לא מצד זה שזה יתרכב יותר במהרה, אלא מצד זה שבפח שמיטה זורקים רק דברים שקשורים לשמיטה, גם להרגיל את עצמנו וגם לא לערב חול בקודש. אבל שוב, הדברים האלו זה יותר מצד הנהגה טובה, אבל מצד עיקר ההלכה, מותר לקחת את שתיהם ביחד ולהניח אותם, ואין צורך להתחיל להוציא מתוך הסנדוויץ' את כל מה שנשאר משיירי הירקות, אפשר להניח אותם כך בתוך פח השמיטה.
עכשיו עוד משהו אחד, אתה מראה לגבי הכותל המערבי לגעת בו.
בבקשה.
אני יודע שראש שיבת פונוביץ' הרב ברוך דור פוברסקי, הוא לא מתקרב לכותל. כשהוא מגיע לכותל בחגים, הוא באמצע הרחבה הוא יושב. הוא נזהר לו לגעת. נראה לי שאומרים את זה שהוא עושה בגלל הבזכרו, אבל אני לא יודע. אבל הוא ודאי ככה עושה.
אומר לכבודו, מרן הרב פוברסקי.
הרב אמר שאנשים מתרחקים נורא.
הבאנו דעה. הבאנו דעה כבודו שהדעה הזו אומרת שהכותל הוא שייך למעשה לעזרה, ממילא צריך להתרחק כ-80 אמה או קופתתווה ומה, תלוי דעת המערית, דעת התוספות. החזוניש היה ניגש אל הכותל, אבל לא היה נוגע בכותל. מרן הסטייפלר גיסו היה ניגש לכותל ומנשק את הכותל, אבל לא שם את האצבעות בין סדקי הכותל. אבל היו שהחמירו בגלל דעת האדרת שלא לגשת ממש אל הכותל, אלא לשמור מרחק כל דעו מן הכותל.
של 400.
של 400, חלק נהגו אפילו מעט יותר.
נראה לי שהוא אומר 400, זה הפעם שענות.
לעניות דעתי, אין מקור בפוסקים ל-400. ה-400 נובעים מזה להראות שעדיין שומרים מרחק כל דעו, כדי שאנשים לא ייגעו בכותל עצמו. אבל שוב, הדברים הם מצד חומרה, וישר כוח גדול שכבודו העלה את זה לשידור. ברוכים תהיו. ברוכים תהיו. תודה לכם. תודה למאזינים, מחילה שלא הצלחנו להעלות את כל המאזינים. תודה לרועי קנטן, תודה לרב דוד קליגר. יהיו הדברים לרפואת כל חולי עמו ישראל והפצועים, שאנחנו כולנו איתם בלב ובנפש, מאחלים להם החלמה מהירה. בשורות טובות, מייתן ונשמע בעזרת השם מהיום והלאה, אך טוב החסד. ערב שבת שלום ובשורות טובות.
שעה בשבילי, כל חי תמיד